חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הלו, הלו, הלו.
אני חושבת שאני מתחילה להתרגל לזה.
את מתחילה להתרגל, וגם הצופים שלנו, כי אנשים שולחים לנו כל מיני אימיילים, והם פותחים אותם ב-הלו, הלו, הלו. זה מרגש.
אהבתי, אני יודע זאת פתאום.
ואת שרת לי כמה פעמים בחיים שלך.
אהבתי.
זה אף פעם לא רעיון טוב.
פתאום עכשיו. פתאום היום. אתה יודע למה נשאר לך את השיר הזה, אבל?
אני לא יודע למה אנחנו לא מסריטים את זה, אבל כן, למה את שרה לי את זה? אבטיח.
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 אתה מכיר את השירים האלה שטועים במילים שלהם?
כן.
אז זהו, אז זה, אבטיח הוא אחד מהשירים הראשונים שטעו במילים שלהם. זה שיר משנות ה-70. ובאיזשהו שלב...
מה זה שלמה ארצי, לא?
כן.
כן.
מה זה שלמה ארצי? ברור שאתה יודע שזה שלמה ארצי.
לא, אני...
אתה בטוח מת עליו.
לא, לשנייה, אני מת עליו.
נו.
לא ניכנס.
אז בגלל שהרבה אנשים שרים את זה בטעות אבטיח במקום אהבתיה, אז הוקם אתר אינטרנט שנקרא אבטיח.
אה, באמת?
שכולו מיועד לשירים שיש בהם טעויות נפוצות.
מעניין אם יש שם את חופים. ראיתי פעם קוף בננה בידו, והקליפה הדבוקה לחותם.
יש שם דברים נורא מצחיקים. וואי, מומלץ בחום.
אני חייב לבדוק את זה. אוקיי.
סוף כל סוף, אנחנו עושים היום תוכנית על פרי.
לראשונה.
זה עוד לא קרה.
זה פרי שהוא באמת פרי, ולא פרי שהוא ירק. זה לא מדהים?
זה לגמרי מדהים. אני ניסיתי לחשוב ככה, למה זה? איך זה קרה שעד עכשיו לא הגענו לפירות? ולי יש תשובה מאוד ברורה.
מה התשובה?
אנחנו שנינו בשלנים. אנחנו שנינו מגיעים מסירים, מאוכל מלוח. לא אתה קונדיטור, ובטח שאני לא קונדיטורית. אז הנטייה הטבעית שלנו היא באמת להתעסק בחומרי גלם שבסופו של דבר יכולים להיכנס לאוכל, לסירים, לתבשילים, לתנור, ודברים שהם מתוקים, פחות נוגעים. אמרה זאת שרק לפני שבוע עשית תוכנית על גלידה. אבל אתה מבין למה אני מתכוונת? כחומר גלם, אבטיח, או כל פרי שהוא, הוא כאילו פחות אפשר לשחק איתו.
אני חושב שאנחנו באיזושהי קונספציה כזאת, שזה נורא מגביל אותנו כי חומר הגלם הוא פרי.
כן.
ואז זה יוגבל לקינוחים, אבל אני מקווה שבתוכנית היום נפריך את התיאוריה הזאת.
נפריך את השממה.
ונפריך את השממה. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אבטיח.
אז ככה. אבטיח הוא ירק ממשפחת הדלועים, האחים שלו הם גם הם פירות נהדרים, דיברנו כבר על חלקם, משפחה כל כך שימושית במטבח שלנו, הדלעת על כל סוגיה, הקישו, המלפפון והמלון.
האבטיח הגדול בעולם שתועד שקל 159 קילו, זה היה ב-2013 בטנסי בארצות הברית, 159 קילו, זה קצת יותר ממשקל ממוצע של דוב פנדה.
וואו.
רד, גדול.
מעניין מה היה הנפח שלו, של ה-159 קילוגרמים האלה.
כנראה גם קרוב לדוב פנדה.
כן. חקלאים יפנים מגדלים אבטיחים בצורת קובייה. הם מכניסים אותם בעודה מאוד מאוד קטנים לתוך איזשהו כלי קיבול, מה שגורם לאבטיח הזה לגדול בצורת קובייה. האבטיח הזה מאוד מאוד יקר, הוא עולה בערך פי 4 מאבטיח רגיל. אממה, הוא לא טעים. אז למה?
אני עכשיו צריך למחוק את העובדה הזאת מאיזשהו טופיק שהתכוונתי להגיע אליו בהמשך, על היפנים המשוגעים והמשחקי פירות שלהם, אבל בסדר, אוקיי. בכל שנה מתקיימת תחרות יריקת גריני אבטיח למרחק. השיא העולמי שייך לאדם בשם לי וויליס, שירק למרחק של 21 מטרים, זה כמו בניין בין 6 קומות, ירק גרעין של אבטיח, אף אחד לא שבר את השיא מאז, אתם מוזמנים לנסות.
אף אחד לא ניסה, פשוט לדעתי.
לא, זה תחרות שמתקיימת בכל שנה.
של תחרות יריקת גרעיני
אבטיח.
לוקסי, אתה יודע לפצח גרעיני אבטיח?
לא.
אנחנו נדבר על זה בהמשך.
טוב, עוד עובדה.
ואם דיברנו על אבטיחים בצורות מוזרות, בשנה שעברה היה בישראל ננו אבטיח. אבטיח בגודל של 1 סנטימטר, אחי לחלוטין, עם הקליפה, ושותפתך להנחיית התוכנית, אכלה אותו.
ננו אבטיח?
ננו אבטיח.
Hold your horses, אני רוצה לשמוע הכל.
מי שעשה את הגידול הניסיוני הזה זה גדעון בילינסקי, מעלה. זה באמת מתקבלים אבטיחים קטנטנים, ירוק בחוץ, אדום בפנים, אבל הכל אכיל. זה יותר טקסטורה מלפפונית כזאת מאשר טעם של אבטיח, אבל תחשוב על הרעננות ועל היופי שפורסים את זה לסלייסים דקים 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 ומניחים את זה על קרפצ'יו. טירוף!
יש טעמים באמת?
אבטיח לא כל כך מתוק.
מעניין.
מאוד מעניין. השנה הגידול הזה לא צלח, אבל שנה הבאה ינסו שוב.
זה זן מיוחד שגדעון הביא, או שזה אכלה ישראלית מטורפת?
אני למיטב ידיעתי, הוא ייבא את זה וגידל את זה.
מדהים.
מה זה אבטיח בעצם?
מה זה?
אז אבטיח זה צמח. הוא חד שנתי, מה שאומר שהוא צומח, ואחר כך צריך להוציא אותו מן האדמה, ובשנה הבאה לשתול אותו שוב. הזכרנו את זה באחת התוכניות, את המושג ענבה, עין נון בית ה', שזה בעצם שם כללי לפרי שיש לו בשר מאוד מאוד עסיסי, שיש בו יותר מזרע אחד, ושהוא מצופה באיזושהי ציפה גמישה. למה קוראים לזה ענבה? כי זה מזכיר את המבנה של ענב.
כן.
יש המון פירות שהם במבנה של ענבה, אבטיח הוא אחד מהם, אבל גם הבננה היא כזאת, גם העגבנייה היא כזאת.
המשפחה היא משפחת הבריז.
כן, שזה די מדהים שבסופו של דבר האבטיח הזה הוא משפחת הבריז.
כן.
אנחנו מכירים את האבטיח, אתה יודע, ירוק בחוץ, אדום בפנים, ויש לו גרעינים של אבטיח. הוא לא חייב להיות ירוק בחוץ. הוא יכול להיות גם ירוק לבן. יש גם כאלה שהם לא אדומים בפנים, הם יותר ורודים. יש כאלה שהם צהובים, יש כאלה שהם לבנים. אבל בסוף הכי הכי טעים, זה הקלאסיקה. ירוק בחוץ, אדום בפנים, ויש לו גרעינים של אבטיח.
הקלאסיקה היא ירוק מנומר בחוץ.
כן.
ויש גם זנים שהם לא מנומרים.
נכון.
רוב הזנים שמנומרים, השמות שלהם הם טייגר, שזה חמוד.
זה מאוד מאוד חמוד. מאיפה הגיע אבטיח לעולמנו?
הכנתי לך כאן תחקיר היסטרי על ההיסטוריה של האבטיח. אבטיח מגיע מאפריקה.
אתה יודע שאם יש משהו אחד שאני אוהבת, לא.
יותר בבלשנות? אין כזה דבר, לא קיים.
אין דבר שאני אוהבת יותר בבלשנות, אבל במקום שני זה ההיסטוריה והנדודים של חומר הגלם.
נדידה של אוכל, כן, את מתה על זה, אני יודע.
אוכל נודד.
אבטיח הגיע מאפריקה.
אני אגב, אני מקפידה שאוכל ינדוד.
מה זה אומר לו? לקחתי את החוכל לכל מקום ונודדת איתו?
אתם שעובדים שם בנתב"ג, אם אני נוחתת, תפתחו לי את המזוודות, אתם לא נורמלים, אתם יודעים מה יש שם?
לא, לא, שלא יפתחו.
לא?
לא, משמידים. נגיד אם תביא אבטיח, ישמידו אותו.
אני לא מביאה פירות, זה משהו נורא 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 חשוב, לא להביא פירות וירקות טריים מחול, זה עלול ממש לסכן את המאזן האקולוגי כאן, אם נגיד זרעים מחול נופלים על אדמת ארץ ישראל וצומחים פה, זה ממש עלול לעשות נזקים. חוץ משווית ירוקה שאני חייבת להביא כשאני בפריז.
דעתי, את עבריינית, מארץ עבריינים. את כבר מסומנת בנתב"ג, יש תמונה שלך על הקירות. אנשים יודעים שאת עוברת, יש אורות אדומים, מנצנצים כאלה ורעשים כאלה, באמת זה מסוכן. אבטיח מגיע ממדבר קלהרי. בערך מלפני 5,000 שנה כבר יש עדויות על הירוגליפים בקברים של כל מיני פרעונים.
לפני 5,000 שנה?
לפני 5,000 שנה, שקברו אותם עם אבטיחים כדי שיהיה להם צדה לדרך הארוכה לכיוון המוות. אני לא יודע לאן בדיוק הם הלכו עם האבטיחים האלה, וזה גם נראה לי לא פרקטי לסחוב איתך אבטיח, אבל 5,000 שנה. באזור המאה השביעית כבר יש תיעוד שהאבטיח הגיע למזרח להודו, במאה העשירית הוא כבר הגיע לסין, אגב סין היא היצרנית מספר אחד okay. בעולם של אבטיחים. קצת אחרי המאה ה-13 המורים זה היה המוסלמים שהגיעו מאפריקה לאירופה דרך ספרד, הביאו באמת האבטיח לספרד ולאירופה, ועד המאה ה-17 הוא כבר היה נפוץ מאוד באירופה, ולארצות אמריקה הוא הגיע קצת קודם, בערך במאה ה-16, עם גילוי היבשת.
מה אכלנו לפני שגילינו את אמריקה? אדוני ישמור.
קצת לפני זה, באמת כשגילו את אמריקה במאה ה-16, הביאו את האבטיח הספרדים לדרום אמריקה ומרכז אמריקה עם ההשתלטות שלהם, והעבדים השחורים,
כן.
האפריקאים שהשיטו אותם לשרת את האדונים האמריקאים, הביאו אותם לארצות הברית. ובארצות הברית יש איזושהי סטיגמה שקשורה באבטיחים, ושחורים.
מה זאת אומרת?
יש...
זה הולך להצבן אותי?
כן, מאוד.
מה?
זה מין כללה, ירידה גזענית, על כך ששחורים אוכלים אבטיחים, יש על זה הרבה תיעוד בציורים, באיורים, מלפני 150-200 שנה.
מה, כלאג?
כלאג. קוראים להם watermelon eaters, זה מין כללה כזאת, ירידה.
יו, איזה תקופות...
חשוכות.
חשוכות ידעה האומה
אנחנו,
הזאת.
אנחנו עדיין בתקופות חשוכות, גם שם, גם פה, אנחנו פשוט משתמשים לדעתי, במנוחים אחרים.
אני רוצה להוסיף למה שאמרת, אתה אמרת שיש עדויות תקופת הפירונים שהם ציירו אבטיחים במערות שלהם, יש עדויות פיזיות ממש, מצאו זרעי אבטיח בערך בשנת 2500-2000 לפני הספירה, כלומר אז בוודאות כבר יודעים שהיו אבטיחים, בארץ ישראל מכורתנו מצאו את העדויות לגידולו בערך בתקופת הברונזה, אבל מה שכן יודעים שהאבטיחים שעליהם מדברים עליהם במקרא, הם היו כנראה פחות טעימים ממה שאנחנו מכירים היום. זה לא אותו אבטיח אדום ומסעיר שאנחנו כל כך אוהבים, והסברה היא שהוא בוית מאבטיח הפקועה. אבטיח הפקועה זה זן של אבטיח שעדיין גדל בדרום הארץ, באזורים יותר מדבריים. הוא יותר קטן מאבטיח, הגודל שלו הוא כ-12 סנטימטרים. כמו אבטיח, גם כן העלים שלו ככה מסתרעים על פני האדמה, והם מאוד מאוד עלים מאוד גדולים, והצבע של הפרחים שלו הוא גם צהוב, כמו אבטיח הרגיל, אבל הפירות שלו הרבה יותר קטנים, הם בערך בגודל של 12 סנטימטרים, והוא מר. הוא לא אכיל.
כמו הרבה דלויים אחרים.
הוא יש לו מלא מלא שימושים רפואיים, הוא מאוד מאוד בריא, לכאבי בטן, לטיפול בכל מיני בעיות במערכת העיכול, מעצירות ועד הצד השני שלה. הוא גם עוזר לכאבי גב, לדלקות אור, לתרופה לנפיחות ברגליים, אבל כאמור, הוא לא טעים. אז כנראה שהאבטיח, כפי שאנחנו מכירים אותו, פה באזור שלנו, הוא ביות של אבטיח הפקועה.
אז אני אקח את מה שאמרת ואני ארים את זה עוד רמה.
הלאה, תרים לי!
עד המאה ה-17, אבטיח בכלל לא היה נראה כמו שאנחנו מכירים אותו היום. יש מלא ציורים מתקופת הרנסנס של אבטיחים, אפשר למצוא את זה באינטרנט. זה פרי הרבה יותר קטן, שרק 50% בערך מתוכו הוא באמת פרי אכיל. האבטיח מופרד לבערך 6 פלחים בפנים, עם ורידים מאוד מאוד עבים, שמפרידים בין פלח לפלח, דמייני רימון.
זה נשמע לי כמו ג'ק פרוט.
זה דומה, והבשר אבטיח הוא בכלל בצורת מערבולת, היה גדל בפנים, עם גרעינים שחורים מאוד מאוד גדולים.
את המערבולת ניתן היה לזהות על פי מיקום הגרעינים?
את ממש רואה את המערבולת, את ממש רואה את ה... כן.
איך הוא עבר כזה שינוי בכל כך מעט זמן? מאה 17 עד היום זה מעט מאוד זמן ברמה האבולוציונית, זה 300 שנה בסך הכל. מה קרה לו שם?
הפריה מלאכותית.
הנדסה גנטית?
לא, אי אפשר לקרוא לזה במאה 17 הנדסה גנטית.
לא.
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 טוב.
מה עוד רצינו לספר על האבטיח? אז אמרנו באמת שהאבטיח הפקועה הוא קטן, הוא 12 סנטימטרים. היום האבטיחים בקלות מגיעים עד 20 קילו, אבל אנחנו רוב האבטיחים שאנחנו צורכים הם כמובן לא בגודל הזה. אנחנו נקנה אותם 8 קילו, 10 קילו. 5 קילוגרמים, יש את הקטנים, 2 קילוגרמים, האישיים, יש שלל גדלים של אבטיח שהתפתחו לאורך ההיסטוריה. האם אתה מעוניין לדעת מה מקור השם אבטיח?
חשבתי שלא תגידי לעולם, מה מקור השם אבטיח? אני יודע שהשם הלועזי, ווטרמלון, נובע מהעובדה שפשוט מדובר בסוג של מלון, שהוא פשוט 92% מים, ולכן... קוראים לו ווטרמלון.
כן.
אבל מה השם העברי?
הוא פשוט תת סוג של המלון. אוקיי, אז השם העברי הוא באמת אבטיח, שנחמד מאוד לראות שבשפות האחיות שלנו, ארמית זה אבטיחה, ובערבית בטיחה. כלומר, יש דמיון, זה מילה שמגיעה כאן מהאזור שלנו. המילה אבטיח מופיעה בתנך רק פעם אחת בספר במדבר, משפט שכבר הזכרנו אותו בפרק על הכישועים. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הכישועים ואת האבטיחים. נאכל במצרים חינם. אולי כדאי לנסוע למצרים, לא, פה זה הכל חוץ מחינם. צריך לדבר על המחיר, אז נגיע על זה בהמשך. ומה שמאוד מעניין, שבערבית השורש הזה, בתח בית תת חית, הוא קשור לנפילה, להסתרעות. הם יתארו עם השורש הזה עמק, הם יתארו עם השורש הזה נחל.
כחיקוי לצורת העלים והגדילה שלו על הרצפה?
כן.
אוקיי. Okay.
כלומר, המילה הזאת באמת מתארת את ההסתרעות. עכשיו, תחשוב על השורש בתח, בעברית, שאנחנו משתמשים בו במשהו שבכלל לא נשמע לנו כמו הסתרעות. אנחנו משתמשים בו כמשהו שהוא יציב ואיתן ובטוח. השורש בתח הפך להיות שורש של ביטחון. אבל כן יש קשר בין השניים, כי מה זה בעצם ביטחון? זה להישען על מישהו, זה להסתרע על מישהו. זה לאו דווקא ביטחון במובן של אני כאן עומד. ולכן, כן, בהחלט, יש קשר בין המילה ביטחון למילה אבטיח. נכון, נחמד?
ממש. איזה אבטיח אנחנו אוכלים בישראל? סיימתי.
אבל אני גמרתי, אתה יודע שאני גומרת מהדברים האלה.
זה כן יישאר אגב, לא יערך החוצה.
לא, אתה לא הולך לערוך את זה החוצה. זה לא פייר שאתה בן אדם שיודע לערוך את כל הסיפור הזה, ואני רק יכולה לשבת רק בבית ולהגיד, אני לא מאמינה שהוא לא ערך את המשפט הזה החוצה.
מהזווית שלי זה די פיירי. די כיפי. הזן הישראלי הנפוץ נקרא מללי.
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 המללי זה באמת האבטיח כפי שאנחנו מכירים אותו מפעם, כשהיינו ילדים, האבטיח עם הגרעינים.
נכון, השחורים.
היום המללי הוא האבטיח שבו משתמשים כדי לייצר גרעיני אבטיח. אני קראתי משהו באיזשהו מקום וזה הכריד אותי.
כן.
שיש מכונות שמגיעות לשדה ופשוט אוספות את המללים ומפצלחות אותם, ואוספות רק את הגרעינים, ואת כל הקליפות ואת הציפה משאירות בשדה. שזה כאילו, יש לכם את זה בפחות צימבוז?
אני לא בטוח ש...
צימבוז זה צימצום, כן. בזבוז מזון.
אני לא בטוח שמשווים את זה בשדה, כי אני יודע שהרבה מאכלי בהמות זה קליפות של אבטיח.
אוקיי, זאת אומרת מפצלחים, אבל כן אוספים את השיירים בשביל להאכיל בהמות?
כן, זה חבול, זה לא למאכל אדם. ואלה באמת לדעתי זה האבטיחים הכי טובים, האבטיחים שגדלנו עליהם.
כן.
בשר אדום, מתוק, עסיסי, רך, קליפה ירוקה יפה, חברבורות כאלה ממש מודגשות, וגרעינים שחורים. הרי שאנחנו מדמיינים אבטיח, תמיד יהיו לו גרעינים שחורים בדמיון, בכל נכון. האילוסטרציות והציורים. אבטיח זה עם גרעינים.
אתה יודע, זה זיכרון ילדות. הישיבה הזאת במרפסת ביום קיץ חם, שאבא שלי יושב עם פלח אבטיח, ופשוט מוציא גרעין, 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 כדי שהבת שלו תוכל לאכול אבטיח.
חמוד.
הייתה שם ציפייה. היה שם את השלב הזה של לחכות לאבטיח, עד שהוא יסיים, עד שאני אוכל לאכול אותו. זה משהו שלא קורה היום. היום אתה פותח אבטיח, שליק שלק, אוכל. הילדים שלו היום לא מעריכים את העובדה שאין להם גרעינים באבטיח.
איך הגענו למצב שאין גרעינים באבטיח?
אז קודם כל יש לו גרעינים. זה לא נכון שאבטיח בלי גרעינים אין לו גרעינים. יש לו, אנחנו פשוט לא רואים אותם. הם מאוד מאוד קטנים, הם לא הגיעו לפרקם, הם לא התפתחו, וזה בעצם מעין גרעינים קטנים וחלולים ושקופים. הם שם. עכשיו יש משהו נורא נורא מעניין בנושא הגרעינים. מה שמדהים באבטיח בלי גרעינים זה שהוא לא מיני. כלומר, הוא לא יכול להתרבות. בעצמו.
הוא עקר.
הוא עקר, ועדיין, אם אנחנו רוצים שהוא יהיה אדום ומתוק, אנחנו זקוקים לדבורים שיבואו ויפרו אותו. ולכן, אם אתה רוצה לגדל אבטיח בלי גרעינים, אתה חייב לשתול לידו אבטיח עם גרעינים. כי אחרת, הדבורים לא יוכלו להפרות אותו. הרי ההפריה היא בעצם בין אבטיח לאבטיח. אתה לא יכול להפרות מקשת אבטיחים עם כולם עקרים. העיבוק הוא בעצם ההפריה, לקחת מפרח זכר לפרח נקבה. ואם יש לנו כאן אבטיחים שהם עקרים, אין לנו בעצם זכר ונקבה.
אז אין הפריה.
אין הפריה. ולכן אם אתה רוצה להפרות אבטיח בלי גרעינים, אתה חייב לשתול לידו אבטיח עם גרעינים. שתאר לך שאחר כך בא מישהו, כותף את האבטיחים מהזה, מוכר אותם בלי גרעינים, ואתה בא הביתה ואתה מגלה ש... אוי, אופס, זה דווקא היה זה ששימש להפריה.
זה היה החבר הגדול.
זה היה החבר. החבר הש... יש לי אבא. ממש. ורק עוד דבר אחד, במהלך ההסבר שאמרתי לך, השתמשתי במונח מקשה. נכון? שדה האבטיחים נקרא מקשה. כן. למה הוא נקרא מקשה? על זה לא דיברתי כשדיברתי על מקור השם
אבטיח. ספרי לנו אפרת.
נורא קל.
כן.
המקשה בא מקישו. שדה קישואים נקרא מקשה, ומזה נגזר גם שדה אבטיחים.
מעניין.
יופי.
אני יודעת שהאבטיחים, בעיניי, אני חושב שגם חקלאים, אפשר אחר כך נראיין החקלאי, אולי נשאל אותו על זה, זה אחד הפירות הכי משתלמים לגידול.
כן.
כי פר מטר מרובע, ובגלל שהאבטיחים צורכים מלא מים וגדלים לגדלים מפלצתיים, מוציאים מלא קילוגרם של פרי. אני חושב שמטר מרובע, אני ראיתי מלא סרטונים שאפשר לקבל גם 7 אבטיחים.
וואו.
עכשיו יש משקל ממוצע של אבטיח, תלוי בזן, אבל בין 5-25 קילו.
גידול כלומר, מאוד כלכלי.
גידול מאוד כלכלי.
בטח עם המחירים של האבטיחים היום.
כן.
וואו. בוא תמשיך לספר לי על הזנים, אנחנו נעצרנו במללי.
יש כ-1,200 זנים של אבטיחים, מגדלים לצריכת אנושות ולא בהמות כמו המללי, התאים שלך, באזור ה-50 זנים. הם מתחלקים למשפחות מאוד מאוד גדולות, יש את האבטיח באמת הבסיסי שכולנו מכירים, ואת מלטפת שם אחד שהבאנו לאולפן לבצע תכף איזשהו ניסוי. יש משפחה שנקראת אבטיחי פיקניק, באמת, בשביל אבטיחים כאלה שלוקחים אותם לפיקניק.
מה, גודל סטנדרט גודל חמוד כזה? לא חמש, סטנדר, חמישה, שישה?
הם לא, הם באזור ה-10 קילו, הם מגיעים גם ל-20, הם נורא נורא מתוקים, יש מלא זנים כאלה, יש להם שמות מגניבים כמו בלק דיימונד וצ'רלסטון גריי ואול סוויט.
זה המון 20 קילו אבטיח.
20 קילו זה ענק, זה פי 4 מהאבטיח שאני הבאתי לך לפה. מנגד, יש...
למרות שזה הרבה יותר כלכלי.
ברור.
כי היחס בין הקליפה לציפה הוא הרבה יותר לטובת הציפה באבטיח גדול.
בהחלט.
אם אתם רוצים לחסוך כסף, תקנו אבטיחים יותר גדולים.
נכון. יש גם מהצד השני משפחה שנקראת אייסבוקס, שזה האבטיחים הקטנים, האישיים שאנחנו מכירים לאחרונה, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותם כמעט בכל מקום, זה אבטיחים שמגיעים עד 3 קילו, לפעמים הם קילו, זה בין אדם אחד לשניים שלושה.
לרווקים.
אבטיח הרווקים.
גם האמת שמה שטוב באייסבוקס, שהרבה יותר נוח להכניס אותו למקרר בשלמותו.
הם גם נכנסים בשלמותם למקרר, וגם זמן הגידול שלהם הוא הרבה יותר קצר, ולכן החקלאי יכול לגלגל הרבה יותר אבטיחי אייסבוקס.
כן. זה אחת הדילמות באמת העניין הזה של אבטיח במקרר. כי הרי מרגע שאנחנו חוצים אותו, אז זמן החיים שלו מתקצר משמעותית. היינו רוצים, אם היינו יכולים, להחסן את האבטיח במקרר בשלמותו. זה פשוט בלתי אפשרי ברוב המקררים. איפה עוד נשים את כל...
עם רוב האבטיחים.
סליחה, איפה נשים את המילקי? את הגוונץ?
את החמאה במקרה שלך.
במקרה שלי, וואו.
כן.
אתמול ספרתי.
כן.
12. 12 חמאות במקרר שלי.
אני אתן לך שם של מטפל אחר כך.
מה, מטפל בסטטינים, בקולסטרול או מה?
לא, בראש.
חמאה זה בריא.
חמאה זה בריא מאוד. אני לא בטוח ש12 חבילות חמאה זה בריא. עוד משפחה זה כל הצבעוניים היפים האלה. אבטיחים צהובים, אבטיחים כתומים. לדעתי, לפני 3-4 שנים, לראשונה נתקלתי אני באבטיח כן. מלון כזה, שהוא צהוב ויפה וטעים, הטעם קצת שונה. הרבה יותר כיפי, הרבה יותר מעניין, הרבה יותר רפרשינג, הרבה יותר חדשני. הם בכלל עגולים, הם לא אובלים כמו האבטיחים שאנחנו מכירים. על הזנים קוראים ילו בייבי, ילו דול. בישראל קוראים להם מלך המדבר, והזן הישראלי השני לדעתי נקרא ענבר. בטח על שם אשתו או ביתו של המגדל שגידל את זה. ויש עוד זן שהוא אבטיחי חורף. שזה זן שיודע להתמודד עם מזג אוויר קצת יותר קר, והוא זמין במהלך תקופה יותר ארוכה, וגדל גם לתוך החורף, אפשר לאכול אותו. אבל לדעתי אבטיח זה פרי של קיץ, וצריך לאכול אותו בקיץ.
אוקיי, אם יש משהו שלא בא לי, זה לאכול אבטיח בחורף. זה ממש פרי כל כך קר, מצנן, טעים, מרווה, שהוא חייב מבחינתי להיות חלק מהקיץ. זה חלק מהכיף, לחכות לו, שיגיע.
זה נכון.
אגב, העונה בארץ היא די ארוכה, כי אפילו שהעונה הרשמית היא מיוני לאוגוסט, ומתחילים באמת להיות טעימים כמו שצריך ביולי, יש אבטיחים לאורך מספר חודשים ארוך יותר. יש את אלה שמגדלים פשוט במדבר, בערבה, ואז הם מגיעים יותר מוקדם, ולאט לאט אנחנו עולים צפונה במדינה, כך שהעונה יותר ארוכה ממה שהייתה כשאנחנו היינו ילדים.
אבל, לדעתי, אלה שהם בקצוות של העונות הם פחות מוצלחים,
כן,
פחות
כן.
טובים.
כן, יולי-אוגוסט, זה זמן האבטיח הטוב.
בוא נאמר, יהיה לכם פחות תקלות כשתפתחו אותו בבית.
ובדיוק על זה אני רוצה לדבר איתך.
כן.
על העניין הזה של בחירת אבטיח. איך בוחרים אבטיח? כי אני חושבת ש... כל אחד מאיתנו חווה את הדבר הזה שהוא מזמין אורחים, מכניס את האבטיח למקרר, פותח אותו, חוצה אותו, ופתאום מתגלה לו מראה ורדרד, חיוור, או לחילופין קמחי, או פשוט טעם לא מספיק מתוק, וזה כל כך משוויז, וגם אין מה לעשות עם אבטיח כזה. אין לו תקומה. לא תוכל לעשות אותו שום דבר. מה אתה עושה? תטבול אותו בדבש? זה לא יקרה. עכשיו, זו הסיבה לדעתי שמרבית הישראלים עברו לצריכה של חצאי אבטיח. Mm-hmm. אתה יודע, אתה מגיע לחנות, האבטיח חצוי, אתה יכול לראות את הצבע שלו, אתה יכול לראות את הטקסטורה שלו.
כן.
אבל עדיין לפעמים, נגיד יש לנו אורחים עוד 3-4 ימים, אנחנו צריכים לקנות אבטיח שלם, כי אבטיח חצוי, זמן החיים שלו קצר בהרבה. אז איך בוחרים אבטיח?
כן, אפרת.
זה לא פשוט, זה כל כך לא פשוט, שכהכנה לתוכנית, השוויתי את מה שאני יודעת על בחירת אבטיח עם דברים שכתובים ברשתות,
כן.
ואתה לא מבין כמה דברים סותרים כתובים. אז אני אתחיל מהקונצנזוסים. איך אומרים קונצנזוס ברבים?
קונצנזוסים.
אז תודה. אני אתחיל ממה שהוא אמר עכשיו. מהדברים שאנחנו יודעים שהם באמת מעידים על אבטיח טוב, ואחר כך נעבור לאלה ששנויים במחלוקת וננסה לפתור את הבעיה.
נתחיל עם הדברים האמפיריים שניתן להוכיח. כן,
קודם כל, להבטיח טוב אמור להיות קטם גדול. איזשהו קטם בהיר יותר.
זה אבהב.
הוא צריך להיות צהוב או קרמי, אבל הוא לא אסור שהוא יהיה לבן. למה? כי אם הוא היה לבן, זה אומר שהבטיח לא היה מספיק זמן בשמש. מה זה החלק הצהוב הזה בעצם? זה האזור שבו הבטיח נגע באדמה, אוקיי? עכשיו, אם יש יותר מקטם אחד, זה לא טוב. אם יש יותר מקטם גדול אחד, זה לא טוב, כי זה אומר שהבטיח זז במהלך הגידול שלו. אנחנו לא רוצים כזה דבר. עכשיו, דבר שני, זה שאם תסתכלו מקרוב על האבטיח שלכם, אתם תראו שיש עליו מעין קורי הכביש, מעין פסים דקים וחומים, רשת כזאת על הקליפה. הפסים האלה בעצם מציינים את הנקודות שבהן הדבורים ביצעו האבקה, הדבורים או החרקים. ככל שיש יותר קורים, זה אומר שהיו שם יותר דבורים, וזה אומר שהאבטיח יותר מתוק. דבר נוסף.
כן.
האבטיח צריך להיות כבד ביחס לגודל שלו. כלומר, אתה מסתכל על האבטיח הזה, אתה יכול פחות או יותר להעריך כמה הוא אמור להרגיש לך בידיים, הוא צריך להרגיש יותר כבד ממה שחשבת. ועכשיו אנחנו מגיעים לעניין הגבעול. לכל אבטיח מחובר גבעול, אוקיי? הגבעול הזה, זה בעיה. למה? כי יש שאומרים שאם הוא חום ויבש, זה מעיד שהאבטיח בשל. במקומות אחרים אומרים שאם הוא חום ויבש, זה מעיד שהוא לא טרי, ושהוא צריך להיות יותר ירוק. פה אנחנו נכנסים לאיזשהו משהו שאנחנו לא סגורים עליו אם זה נכון או לא. כלומר, עד עכשיו היה לנו את הקטם הצהוב, את קורי הכביש ואת הכובד. הגבעול, אנחנו לא סגורים על זה. עוד משהו.
כן.
אבטיח אסור שהוא יהיה גמיש. אתה לא לוחץ עליו והוא ניתן ללחיצה. הוא צריך להיות ממש ממש קשה. אם הוא גמיש, זה אומר שהוא אבטיח ישן, כזה שעבר אחסון ממושך. ועוד נתון שהוא קצת מבלבל, לא ברור אם האבטיח צריך להיות מבריק או מת. יש מקומות שקראתי שהאבטיח צריך להיות מבריק, כי צבע דהוי אומר שהוא אוכסן לאורך זמן. יש איזה יוטיובר אחד שיש לו מלא סרטוני הדרכה על איך בוחרים ירקות ופירות, ואצלו ראיתי שהוא כותב שהקליפה צריכה להיות לא מבריקה, כי אז זה אומר שהוא לא בשל. כלומר, בדיוק הפוך. עכשיו, יש בפנינו אבטיח. הבאת לנו אבטיח לאולפן.
אבל רגע, אפרת, לא אמרת את הדבר הכי חשוב.
שאני ארביץ לו.
נכון.
אתה רוצה שאני אתפח על האבטיח.
אני רוצה שתסתרי לו.
ספנקים?
ספנקים. אני לא יודע אם שומעים את זה. רגע, בוא נהיה בשקט.
רגע, אוקיי. אז כל הקטע של להרביץ לאבטיח מעולם לא הרשים אותי.
כן, מה גזר הדין?
לא, אני רוצה להגיד לך שבאמת, אני שנים הולכת בחנויות, אני מאוד מתרשמת מאלה שתופכים על אבטיחים, אני קצת לא מבינה למה מרביצים להם, ואני לא מצליחה להבין איך הכל הזה אמור להישמע. כאילו, הוא אמור להיות... מה אתה אומר? יו, הוא חיפול לי, תקשיב, הוא היה נופל, היו מפטרים אותנו פה. אוקיי, התפיחה על האבטיח.
כן.
היא אמורה להשמיע צליל כלשהו, שכאילו מגיע הד מבפנים. שנייה.
גם אני, במהלך הקריירה שלי...
מה אתה אומר, זה הד?
זה לא הד.
אוקיי, אתה רוצה להסביר לנו מה אני אמורה לשמוע?
אני לא יודע מה אתה אמורה לשמוע.
אני לא הצלחתי להבין. אומרים שהצליל צריך להיות עמום, נכון?
הצליל הזה של התיכון החמוד הזה שהבאתי, הוא לא עמום.
זה לא עמום.
זה לא עמום.
לא.
ואנחנו מיד נפתח אותו ונבדוק את הסוגיה הזאת. אבל אני נתקלתי במהלך הקריירה שלי בכאלה שאמרו צליל עמום, בכאלה שאמרו צליל...
חלול.
חלול.
צליל הד, אני שמעתי על הד.
נכון.
שהד נשמע לי חלול, אגב.
אני לא יודע.
אני גם לא יודעת. אני, אין לי מושג מה זה אומר להרביץ לאבטיח. בוא, אף אחד מאיתנו לא יודע מה זה להרביץ לאבטיח.
בעיניי זה הכל קשקושי סבתא, כמו תרופות סבתא. כמו שאומרים שהאבטיח זה הוויאגרה של הטבע, את מכירה את האמרה הזאת?
לא.
אז...
מי אומר כאלה דברים?
אוקיי, אז אבטיח, במקרה תחקרתי את הנושא, אבטיח מכיל מבחינה בריאותית ציטרולין. מה זה ציטרולין? את יודעת?
זה מהר, כי אני מחזיקה פה אבטיח.
את יכולה להוריד אותו?
לא, יש לי סיבה שאני מחזיקה אותו.
מה זה ציטרולין? זה חומצת אמינו שהכבד מייצר כתוצר לוואי, ומשתמש בה כדי לפרק את האמוניה לשתן, משהו כזה?
כן.
הציטרולין הזה גם מרחיב את כלי הדם.
אוקיי.
ועל כן, הרחבת כלי הדם, במיוחד באזור החלציים, עוזר לשיפור זרימת דם ולזקפה.
באמת?
כן. והסבתות ממליצות על אכילת אבטיח למי שיש לו בעיות.
דווקא הסבתות?
אז גם הסבתות.
נוטי נוטי גרס.
גם הסבתות היו צעירות פעם.
זה בטוח. אז תקשיב, אז אנחנו בעצם עברנו על כל הכללים של איך בודקים אבטיח, נכון?
כן.
אז יש לנו בפנינו אבטיח. דיברנו על כתם צהוב שצריך להיות עליו. שים לב, אין לנו פה כתם צהוב, אוקיי. דיברנו על קורי הכביש, יש פה, לא הרבה, אבל יש. אמרנו שהוא צריך להרגיש כבד ביחס לגודל שלו, הוא בהחלט מרגיש כבד.
הוא ממש כבד,
כבד
כן.
זה ממש כבד. הגבעול חום ויבש, מעיד שהוא בשל, mm-hmm. ובתפיחה אנחנו...
המושבעים עוד לא חזרו.
לא חזרו, אני חושבת שהבטיח הזה הוא בינוני.
יש עוד דרכים לגלות?
אז ככה.
כן, אופרת הרוטטת.
אפליקציה. אני מצאתי אפליקציה.
כן.
שנקראת I Watermelon. שילמתי עליה 3.5 שקלים.
אני לא מאמין.
כן.
נו.
שהיא אמורה להגיד לנו אם האבטיח טוב או לא.
גאוני.
זה עובד ככה.
כן.
אתה נכנס לאפליקציה, פתחתי אותה, אתה צריך להגיד מה הגודל של האבטיח שאתה רוצה לקנות.
כן.
או שיש ברשותך. האם האבטיח הזה גדול, קטן או בינוני?
Mm-hmm.
מה אתה אומר? בינוני?
בינוני.
בינוני. בבקשה. Loading data. מה הצבע שלו? צהוב או ירוק?
ירוק.
ועכשיו הוא מבקש שאני אתפח עליו 3 פעמים.
מה, והוא מקליט?
כן. הוא לא קולט. רגע. לא לקנות את האבטיח הזה.
לא, הוא לא טוב?
הוא אומר שהאבטיח הזה לא טוב. ששים לב שגם מתוך 6 הקריטריונים שאנחנו נתנו, הוא עמד רק ב3. כלומר, גם אנחנו חשבנו שהאבטיח הזה בינוני. אבל אני רוצה, חכה שנייה, אני, אוקיי. איזה אפליקציה פח. אוקיי, הוא חושב שהוא בסדר. לא משהו. לא מדהים.
הוא נתן לו 1 מתוך 3 לבבות.
ובפעם השנייה שעשינו את הניסוי, הוא נתן לו 2 מתוך 3 לבבות.
אז אולי נעשה פעם שלישית, והאבטיח פתאום יהיה מוצלח.
אני אומר שבוא נפתח את האבטיח.
בוא נפתח את האבטיח ונראה במה מדובר.
מה האפליקציה הזאת שווה.
יאללה.
בבקשה. טוב.
כן.
לוקסי.
כן.
מה זה האבטיח הנוראי הזה? למה הבאת אפליקציה... קמח לאולפן?
אני אנך באופן אמיתי, אני קניתי את האבטיח הזה,
כן.
אך ורק בגלל שהוא היה הכי קטן.
כלומר, לא תפחת עליו בחנות.
תפחתי עליו בחנות מספר פעמים, וגירדתי בפדחת שלי ולא הגעתי לשום מסקנה. הסתרתי עליו כמעט רצפה במעבר שם, כשאנשים דורכים עליי ודוחפים עליי עגלות, כי היה שם ממש מלא אנשים אצל הירקן הזה.
ו?
שאר האבטיחים היו, אם לא פי 2, אז פי 2.5 בגודל.
וואלה.
ובשנת 2019, משום מה, האבטיח כבר לא עולה 1.90 שקל.
לקילוגרם?
אלא עולה 7.90 לקילוגרם.
יואו.
והקטנצ'יק החמוד הזה עלה קרוב ל-40 שקלים.
אני לא מאמינה לך.
וחבריו עלו קרוב ל-80 שקלים.
אני לא מאמינה.
ואני
תקשיב,
אמרתי...
זה לא יאומן.
אני
זה,
לא
זה...
מקריב אבטיח וזורק אותו לפח במחיר כזה.
תראה, אם היה טעים היינו אוכלים אותו.
אם הוא היה טעים ואם לא.
אבל זה...
סיכון.
זה מחירים שלא יאומנו. לא יכול להיות שבמדינת ישראל, את ארץ כל כך חמה ונהדרת, אנחנו צריכים לשלם כאלה מחירים על אבטיח. אני רוצה שנדבר עם מגדל. אני רוצה להבין למה אבטיחים כל כך יקרים.
יש לי בשבילך מגדל מדהים.
ידעתי שאפשר לסמוך עליך.
אנחנו נתקשר לאורי רבינוביץ', שדיברנו איתו בתוכנית של התפוחי אדמה, והוא
נכון.
גם מומחה לאבטיחים, ואנחנו נשאל אותו את כל השאלות האלה.
אוקיי, ובינתיים אני רק רוצה להגיד שאפליקציה זאת לא משהו.
פח.
ראיתי אפליקציות טובות ממנה.
תדרשי את 3.5 שקלים שלך בחזרה.
תבקש את 40 שקל על האבטיח. אולי אם היית הולך עם, הזה, עם האפליקציה הזאת לחנות, אז לא היית קונה את האבטיח, כי הוא לא אמר לך שהוא...
היא הייתה כותבת לי, this is a fair one.
אתה לא רוצה לקנות אבטיח פייר, אתה רוצה לקנות אבטיח פגז.
אני רוצה, אבל כנראה שלא לא אני ולא אפליקציה מספיק חכמים, ולכן התקשרנו למומחה.
היי אורי, מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
מעולה, פרט ולוקסי כאן מדברים איתך, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאתה איתנו על הקו, כי יש לנו מיליון שאלות על אבטיח.
הגעתם למומחה.
אנחנו עשינו עכשיו ניסוי, קנינו אבטיח, עברנו לפי הצ'קליסט של מה צריך להיות ומה לא צריך להיות, דפקנו עליו כאן בריקודי תוף מרים, וקיבלנו אבטיח כמחי משעמם נוראי.
נוראי.
טוב, אתם מוזמנים לעבור קורס בקטיף אבטיח.
תן לנו קורס זריז, איך יודעים אם האבטיח טוב או לא טוב?
אז ככה, בוא נתחיל לגבי הפסיקה, הפסיקה מאוד חשובה. אבל פחות לגבי הטעם, לגבי הקושי, לגבי המרקם. כשאתה דופק על האבטיח וזה כמו על טוף, הוא מחזיר לך חץ, זאת אומרת שהמרקם בפנים הוא מוצק, והוא לא קמחי, מה שנקרא, וצריך שיניים בשביל לאכול את האבטיח.
אז צריך חץ.
לגבי הטעם, זה למעשה נקבע על ידי הזן שהחקלאי שותל. ולכן זה מאוד מאוד, הדפיקות האלה מצוינות, אבל רק לגבי אבטיח קמחי.
הייתה לנו תהייה נוספת, כי בחלק מהמקומות ראינו שכותבים שהעוקץ, הגבעול, אמור להיות ירוק, ובחלק כתבו שהוא צריך להיות כבר חום ויבש.
ברגע שהוא נקטף מהגבעול, מה שנקרא מחבל הטבור של השתיל, אז הוא בטח הוא ירוק, אבל הבטיח יש לו חיים מדף. אז אחרי פרק זמן מסוים, המקום הראשון שהוא קצת, מה שנקרא, מפסיק להיות ירוק, זה העוקץ. אבל הבטיח עצמו מרגע הקטיף, הוא מצוין לשלוש שבועות.
כלומר, אין משמעות לצבע העוקץ אם זה ירוק או טיפה יותר חום?
לא, זה רק משמעות. כמה שיותר חום, הוא מתרחק ממועד הקציף.
אוקיי.
אבל זה לא אומר מילה אחת על הטעם שלו או על מרקם שלו.
יש משמעות לברק של הקליפה?
קליפה, כמה שהיא יותר קרובה למועד הקציף, כמובן שהיא בוהקת, כמו כולנו שאנחנו צעירים ויפים, אבל עדיין זה לא אומר שהבטיח לא מושלם גם אחרי שלוש שבועות עם קליפה פחות.
אוקיי, אז גם לזה אין משמעות. יפה, אז בסוף חזרנו באמת לנושא התפיחה, וגם לזה שהוא צריך להיות מוצק, נכון, ולא גמיש?
התפיחה היא פשוט שעתנת על תוף גדול, או שנותנת על קרית, הקרית בולעת לך את המכה, התוף הוא מחזיר לך את היד, זהו.
אוקיי.
זה הדבר היחידי, זה פשוט למרקם הפנימי שהוא קשה. שדרך אגב, יכול להיות לפעמים הבטיח קמחי, אבל הוא טעים בצורה מדהימה.
מתוק.
כן, כן, לא צריכים, איך אומרים, צריך לקחת את זה בפרופורציה. יש קמחי לגמרי שהוא ממש אפשר לגעת בו, אבל יש קמחי שהוא קצת שאם אתה הבטיח מתוק, אז זה עובר מה שנקרא.
עכשיו כשסידרנו את העניינים האלה ואנחנו יודעים לבחור הבטיח, אפשר להמשיך.
אפשר להתחיל את התוכנית?
עכשיו אפשר להתחיל את התוכנית.
אני אשים את המוזיקה פתיחה. אורי, אתה מגדל הבטיחים, השם שלך עולה תמיד. אני ראיתי גם מלא רעיונות איתך. תן לנו רגע סקירה, זריזה עליך ועל הבטיחים שאתה מגדל, כמה זנים.
אז טוב, כמו שבעבר ריינתם אותי על תפוחי אדמה, ועכשיו איך אומרים, זה התור של האבטיח. אז אני חקלאי מ-1980, מה שנקרא עוד מעט כמעט סוגר 40 שנה, ואני מגדל למעשה במשך כל ה-40 שנה האלו, כל זני האבטיח שהיו לדורותיהם.
וואו.
כן, כל פעם היה, תשמע, באבולוציה הזונים מתחלפים מהר מאוד, בגלל שכל פעם יש איזה תמיד... זן שהוא יותר מוצלח, אמור להיות יותר מוצלח, יותר טעים, יותר מתוק, יותר קשה. זה, ככה זה עובד.
האבטיחים שגדלים במדינת ישראל מגיעים כולם לשוק המקומי, או שאנחנו גם מייצאים?
לא, אנחנו לא מייצאים בכלל. אבטיח זה משקל, ואין שום סיבה לקחת ולזהם את הים, ולהביא אבטיח ששוקל, אני יודע, 8 קילו לאירופה, בעוד ששם יכולים לגדל אותו, וזה פשוט...
שימחת את אפרת.
היום... שימחת אותי מאוד.
כן, תשמעי, יכול להיות שפעם לפני שהעולם חשב על איכות הסביבה כאלה, אז אולי באמת היה לי סיכוי, אבל ב-15 שנה האחרונות לא יצא אבטיח אחד מהם.
יפה, ותגיד בו זמנית, כמה זנים אתה מגדל?
אז ככה, אפשר להגיד ככה בשלוף, אני מגדל איזה 8 סוגי אבטיח, אני לא כל כך...
וואו.
אנחנו בכל זאת ברעיון, זמננו קצר, אז אבטיח גדול, אבטיח בינוני, אבטיח קטן, אבטיח צהוב בפנים, אבטיח צהוב בחוץ. אבטיח כתום בפנים, אבטיח גרעינים. לא יודע אם הגעתי לשמונה, אבל פחות או יותר.
יש ביקוש לאבטיחים הכתומים והצהובים, או שהקהל יותר נאמן לאדום?
ככה, אז הקהל, וואו, איזה יופי, איזה יופי. ואחרי שהוא מסתכל על זה, טוב, תביא לי אבטיח גיל גדול, אבל תחתוך לי חצי, תחתוך לי גדול. זה טוב בשביל החומרים, בשביל שואו, אבל תכלס, לא עובד ברמת הקנייה, לא עובד ברמה של לעשות מזה שדות, עם רצף, ושאנשים יעמדו ויחכו, לא, אנשים רוצים קונסרבטיב.
כן.
אנשים רוצים את מה שהם רואים בעיניים, זה מה שהם רוצים.
זה נכון. האמת שאם הייתי הולכת למסעדה והיו מגישים לי אבטיח צהוב או כתום, הייתי מאוד מאוד שמחה, אבל כאילו בבית אתה מעדיף את הקונסרבטיבי, שזה יעשה לך שכל בין מה שאתה רואה למה שאתה טועם, בין הצבע לטעם.
אני חייב להגיד לך שמרוב הזנים שאני מגדל, הזן שהוא הכי טעים זה הזן המיני מידי, שהוא משהו בין 3-5 קילו, שהוא זן משופח מאוד בטעמו, הוא נמצא על המדפים עד ראש השנה, לפחות על חלק מהמדפים.
איך אני מזהה אותו בחנות?
אמתי שהוא צבע ירוק כהה, וכרגע הכמויות שלי הם די מוגבלות, אז אני רק הוא קיים בסניפי שופרסל, ואצלי בדוכן בשוק העיקרים, בנמל תל אביב.
דיברת שהאבטיח מגיע עד ראש השנה, אז מה באמת עונת האבטיח בישראל? היא הרבה יותר ארוכה ממה שהיא הייתה כשאנחנו היינו ילדים.
יפה, את הייתי ילדה כנראה בשנות 2000 או 2010.
זה מאוד נחמד.
כן, ב-2010, כן.
ב-2010
הייתה ילדה חמודה.
ב-2010 כבר הייתי אימא לילד בן 5.
אז זה בסדר. אז כל אחד זוכר יש לו את הזיכרונות ילדות שלה, אז אני אלך קצת אחורה, באמת שאני הייתי בתקופה של ילד, שנות ה-70. האבטיח גדל בקיץ.
נכון.
אך ורק בקיץ היה גידול קיצי, היית מתחיל למה שנקרא לאכול אבטיח משהו בין ה-15 ביוני, ומסיים לקטוף אותו ב-15 לאוגוסט, ובזה נגמר הסיפור, ולכן בזמנו שהכלכלה לא הייתה בטוחה, ואנשים, אז איך שהיה אבטיחים, ואנשים היו מתים על האדום, הטעים, המתוק, היו קונים הרבה אבטיחים, שמים את זה מתחת למיטה, ונהנים מזה עד שהם היו נרכבים. זה מה שהיה אז בזמנו.
מתחת למיטה.
אבל היום, היום, כמו שאמרת לך, פיתחו זנים, פיתחו שיטות גידול, העונה העיקרית לדעתי קצת מתחילה מהראשון למאי, עד אפשר להגיד ה-15 לספטמבר, שזה העונה העיקרית לדעמי, אבל מחוץ לעונה, מגיע אבטיח מכל מיני אזורים בארץ, וכל מיני שיטות, אפשר להגיד שכמעט 12 חודשים שנה יש אבטיח.
וואו.
וואו.
כן, אבל אני חושב שבדי-אנ-אי אבטיח מצטער לקיץ, אז העונה העיקרית זה באמת החודשים שאמרתי לך.
יש לי עוד שאלה, המתיקות של האבטיח תלויה בזן, אבל איכשהו לי יש תחושה שבשנים האחרונות האבטיחים הרבה פחות מתוקים ממה שאני זכרתי.
באמת?
כן.
מפתיע.
זה נכון או שזה דמיון?
האבטיח בעיקר הוא צריך די לילות קרירים של לקבל מתיקות, ובתחילת העונה, זאת אומרת, אפשר להגיד בחודש מאי או יוני או יולי, אז הלילות יותר קרירים, אז אפשר להגיד שהמתיקות היא ממש בשמיים, ובחודשים ההמשך שהלילה הוא נהיה פחות קרר, אז המתיקות קצת יורדת, אבל זה עדיין מתוק דבש, אבל אבטיח של אוגוסט הוא לא מתוק דבש כמו המתיקות של חודש מאי לצורך.
מעניין.
לוקסי, אתה פשוט צריך לבוא לאמא שלי הביתה. אני לא יודעת אם היא יודעת לבחור אבטיחים או שהמוכר בחנות פשוט פוחד ממנה.
לא, פשוט יש לה ערכן טוב.
יש אבטיחים אגדה, ממש.
אבל עוד דבר שעלה, אנחנו עשינו פה איזשהו ניסיון של תפיחות על אבטיח, כמו שאמרתי לך מקודם, אבל מה הסיפור של המחיר? אני זוכר, ממש לא מזמן, אבטיחים עלו שקל שניים, שלושה,
כן.
ופתאום הם נהיו 5, 6, 7 שקלים לקילו.
א' כל, כנראה שאתה לא הסתכלת בשבועיים האחרונים על מחירי האבטיחים, אבטיח בתחילת העונה, שזה היה בערך, בוא נגיד, אפריל, מאי, היה בשמיים. אם תזכירו, היה לנו חורף ממוצע של 1,000 מילימטר, ופשוט כל מי ששתל אבטיח ותכנן לצאת בכמות מסחרית מסוימת, בוא נגיד, לצורך העניין, באפריל, אז במקום שנגיד על שתיל, אני בכוונה עושה את זה, יהיה נגיד 4 אבטיחים, נהיה אבטיח, זאת אומרת, פתאום לא הבשיל. עכשיו, מה לעשות? פתאום נהיה קיץ, ופתאום אנשים אומרים, מאי, אבטיח, אבל מה לעשות? המלאי אפס. מלאי אפס, פשוט לא היה מספיק אבשלה, בגלל שהחורף היה מאוד מאוד מוכר. ואז למעשה אנשים, אין להם מה שנקרא דחיית סיפוקים היום. זה לא אומרים, רגע, אבטיח 5, והם לא דחו סיפוקים, תדלקו את השוק. תדלקו את השוק, המחיר נשמר. ובאיזשהו שלב המצב התהפך, והיום אנחנו נמצאים בעודף אבטיח, אבטיח מושלם, אבטיח טעים, אבטיח שחוטי, שהמחירים של כל אחד לפי החנות שהוא מוכר, לפי המדף, זה בין שקל לבין 3 שקלים, ולצערי דווקא אנשים עכשיו שהאבטיח הוא בסיור ובמחיר האטרקטיבי שלו, הם פשוט בדי-אן-אי שלנו, אבטיח יקר.
זה אגב נכון, כי אני ראיתי בשבוע שעבר באחד משווקי העיקרים אבטיח נהדר בשקל 90 לקילו.
כן.
אבל היום לוקסי הגיע לאולפן, ובמרכז תל אביב
אצל הירקן לקחו לי 7 שקלים, 7.90 אפילו, לקילו.
הוא כנראה הניח שאתה חי בבועה תל אביבית, ואתה לא קורא עיתונים.
לא, זה מה שקורה בתל אביב, אני אומר לך, זה לא...
לא, העניין הוא בתל אביב, זה מאוד בעייתי, בשביל ש... בסופר, דווקא ברשתות, שם הם מסוגלים, יש להם לשנע מסעיות, הם מסוגלים להביא כמויות, הם מסוגלים מה שנקרא לשמוע על פח דיווח סביר ולהעיף כמויות, ומה לעשות, אבטיח זה סבלות. עכשיו ירקן, שהוא מתפרנס רק מכמה מדפים של ירקות או של עגבניות, אין לו מאיפה לסבסד, ואת הדברים הוא חייב, מה שנקרא, במיוחד שהוא מוכר על עסקים, זאת אומרת, אני בטוח שהרקן הזה, שהוא מוכר ב7 שקל, או לצורך העניין בשופרסל, מוכרים ב90 שקל, הוא פשוט, אם הוא ימכור כמה אבטיחים ביום, הוא יתפרנס, אין מה לעשות.
כן.
הם צריכים להבין את זה, גם...
יצא בביקוש.
כן, אז מי שממש חשקן הפכו באבטיח בפחות כסף, אז ייכנס לסניפים של הסופרים, ויקנה. אבל זה כבר החלטה אישית של כל אחד, איפה הוא קונה, איפה הוא שם את כספו.
תכלס.
תגיד, זה נכון שאתה מנסה לגדל אבטיח בקומבינציה של מספר צבעים?
וואו, הפתעת אותי. את ביטוח נכנס לחלומות שלי. אבל תדעת, א' כל זה כרגע בסדר גודל של חלום. אין ספק שאני בודק את האפשרות הזאת, אם זה תכן, אם זה אפשרי. כרגע התשובות שקיבלתי חד משמעיות, לא, אבל תדעת.
זה נשמע מדהים. אז אבטיח קשת בענן. אבטיח קשת בענה נשמע לי משהו נהדר.
נכון, אבל נראה לי שאני צריך לקרות עוד הרבה שנים בכלל. וגם צריך לחשוב מי הקונים הפוטנציאליים שישלמו את כל המסחר והפיתוח. אבל כן, אפשר זה חלום, כרגע זה חלום.
אני אמצא לך מקנה, אתה תפתח, אנחנו נמצא.
פאט לארג'י תמיד.
זה יהיה סמל סטטוס, קניתי אבטיח בצבעים.
כן, כן, אבטיח בקשת צבעים, כן, זה גם אבטיח שהוא, איך אומרים, רב צבעים, שכמו אנחנו כבני אדם. כולנו ביחד...
אבטיח אחד גדול.
סנים באבטיח אחד.
לגמרי, מדהים. אורי רבינוביץ', תודה רבה, אתה כל פעם מרחיב לנו אופקים וזה כל כך נעים. תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
להתראות.
להתראות, שיהיה קיץ מתוק במיוחד. טוב, זה היה מעניין ממש.
אבל את רואה שגם השיטות של, של הסבתות ושל הפלחים, של הלדפוק וזה, וכל הזלזולים וכל ה... בסוף זה באמת מה שעובד.
אבל סוף לסוף הבנו מה הרעש שצריך להיות.
כן.
האקו הזה שצריך להישמע, רעש חלול עם הד, כאילו, ולא הקמח הזה שתקף אותנו פה. בואו נדבר קצת על אוכל.
מה עושים מהבטיח?
בסוף?
כן.
הכי טעים זה פשוט אבטיח קר כקרח. הכי טעים לי לפחות זה אבטיח עם בולגרית או פטה.
כן.
והאמת, אתה מרשה לי שנייה לפתוח סוגריים?
כן.
לפני חודש בערך נפטר מאיר המאירי.
נכון.
וזה זמן טוב ככה לספר איזה כמה מילים.
בוא נספר מי הוא.
על מאיר המאירי. מאיר המאירי הוא ממחלבת המאירי בצפת. מחלבה שהוקמה ב-1840. היא יצרה לאורך השנים שלושה סוגי גבינה. פעם הם היו מייצרים קשקבל, הם הפסיקו עם זה. אבל הם בעצם תבעו את המושג גבינה צפתית. הם המציאו את הגבינה הצפתית.
הם תבואו שני מושגים, תבואו צפתית והם תבואו המאירי.
והגבינה השנייה, המאירי, שהיא בעצם בסגנון בולגרית פרינזה כזאת.
נכון.
שאם לא אכלתם, האמת שיש לי תחושה שרוב המאזינים שלנו כן טעמו את הגבינה הזאת, אבל אם לא טעמתם אותה.
נחשב מאוד יוקרתי לשים את גבינת המאירי בתור גבינה מלוכה במסעדות תל אביב, בכל אופן, ויש סיבה.
זה פשוט הגבינה הבולגרית שהיא ליגה אחרת. כאילו לקרוא לגבינה בולגרית זה פחיתות כבוד.
מעולה.
היא רכה, עדיין יש בגרגירים כאלה, כאילו שברים כאלה, אפשר לשבור אותה, אבל היא רכה, היא נמסה על הלשון, היא במליחות הכי מדויקת שיש. זה פשוט גבינה אגדה.
ויש לה גם... ארומה נורא נעימה שנשארת בפה אחר כך, חלבית ונעימה.
עכשיו, הגבינה הזאת היא יקרה, אבל לזכותה יאמר שבאמת צריך כמויות קטנות ממנה. היא כל כך עוצמתית, היא כל כך ארומטית, שאם אתם יכולים לבטיח עם בולגרית, אז זה לא עכשיו לתקוע קוביות גדולות של גבינה בולגרית. זה פשוט, לוקחים את הבטיח, שמים עליו איזה נגיעה קטנה של המאירי, זה טעים.
זה גם לא פונקציה של מחיר, זה פשוט גבינה טעימה, שווה לשלם עליה את הכסף הזה. היא גבינה מעולה.
אבל זה כן פונקציה של מחיר. אנשים בהחלט מסתכלים בסופו של דבר, כי היום אתה יכול לקנות בולגרית 5% בסופר, במחיר שיהיה רבע. ואת
יכולה גם לקנות פרמזן של תנובה, במחיר שהוא רבע מפרמזן אמיתי.
נכון.
אין מה לעשות.
לכן אני מהלל את הגבינה הזאת ומסבירה שזה השקעה במוצר, בחומר גלם, ארטיזנלי, מדהים, מקומי, ששווה כל שקל.
נכון, שנינו אומרים אותו דבר. אני אומר, לא צריך במסורה. תאכלו כמה שאתם רוצים, זה שווה את זה.
זה לגמרי שווה את זה. אז זהו, אז מאיר המאירי ממחלבת המאירי נפטר לפני כחודש בסוף יוני. אז קודם כל תודה על הגבינות, אבל כמובן שהגבינות ממשיכות להיות מיוצרות, זה עסק משפחתי, תמיד יש שם בן משפחה שממשיך להחזיק את העסק, אז את הגבינה נוכל להמשיך לאכול. את שתיהן, גם הצפתית וגם הברינזה פטה המאירי. אם כבר הזכרנו את זה, אז באמת אחד הדברים שאני אוהבת להכין מהאבטיח, בגלל שיש לו נפח כל כך גדול, זה באמת גספצ'ו אבטיח.
כן.
כמו שמכינים גספצ'ו, פשוט מחליפים את החלק מהעגבניות באבטיח.
זאת אומרת, גם עגבניות וגם אבטיח.
כן, אפשר, אתה לא חייב, כי בגלל, אם אתה עושה גספצ'ו הקלאסי, עם המלפפונים והפלפלים והשום והכל, אז אתה יכול גם לעשות את זה רק אבטיח, אבל אני אוהבת כן לשלב.
עם לחם?
לא, אני מדברת על יש את הגספצ'ו ויש את הסלמורכו, שזה שטוחנים את העגבניות עם לחם וחומץ שרי, שזה, אתה יודע שזה
הגספצ'ו
האהוב עליי.
כן.
אז לא, אז את זה אני לא עושה. אני עושה את הגספצ'ו הקלאסי, ההוא. אני רוצה אבל להרחיב את היריעה של האבטיח בולגרית. אני מכינה מזה סלט.
אוקיי.
אני פשוט לוקחת המון המון עלים ירוקים, וחותכת את האבטיח לקוביות.
כן.
וגבינה בולגרית. ו... בצל, כזה פרוס דק 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 דק, ווינגרט. ווינגרט קלאסי של שמן זית, לימון, טיפונת, טיפונת דבש, שתחבר את הכל, אפשר גם טיפה חרדל אם רוצים.
כן.
זה בעצם סלט ירוק עם אבטיח ובולגרית בפנים. זה מאוד מרענן, זה נורא כיפי. וזה שונה בקיץ, לבופה של קיץ.
וגם נחמד לשבור טיפה את הקונספציה הזאת של סלט זה ירקות ופירות זה קינוח. נחמד מאוד.
לי יותר נעים בסלט מאשר הפרסק או נקטרינה, הוא גם יותר מתוק, אז בסוף הוא עושה את עבודתו נאמנה. Mm-hmm. יש את כל הסלטים של החורף שמגישים עם טוטים, מגילים טרד וטוטים.
זה מבחינתי נוראי, ברמות על טוט, באמת אין לו מה לחפש בשום מקום שקשור לזה. אין לו מה לחפש.
בדיוק כמו שבאתי להגיד, אז כל הסלטים האלה של הטרד והטוטים, שזה נורא כשעושים את זה עם טוטים, mm-hmm. אז זה טעים כשעושים את זה עם אבטיח.
אז אני אתן לך עוד טיפ.
יאללה.
בלדי מרי אבטיח.
איה!
איה!
איך אני אוהבת.
אני לא מסוגל לשתות מיץ עגבניות, כי זה עושה לי משהו לא טוב בגוף, אבל בלדי מרי מאבטיח, שוס! באמת.
אני כל כך הולכת לנסות את הדבר
הזה. ראית השפתם של לראות אתות?
אתה רטטת לגמרי.
ועוד טיפ.
כן.
זה שניתן או לחתוך את האבטיח לקוביות ולהקפיא, או לטחון את האבטיח ולשים אותו בכזה קוביות של קרח, ולהשתמש בקרח הזה אחר כך למשקעות, זה נורא נחמד.
נייס.
אם לא טוחנים אותו, אז הקרח נשאר שלם.
כן. תגיד, מה אתה עושה משהו עם הקליפות אבטיח?
אני לא. האמת שאני לא נורא יצירתי עם אבטיח בבית. אז לרוב הוא נאכל ככה, ואז okay. הקליפות נשארות, אבל ריבות והצסות וכל מיני שימורים שעושים מקליפות, אני מכיר.
אני חייבת להגיד לך שריבה של קליפות אבטיח זה דבר נהדר, וזה נורא קל להכין את זה. זה כן. לא שאני מכינה את זה כל כך הרבה, אבל בסופו של דבר מכינים את זה פשוט כמו ריבה, לא צריך יחס של אחד לאחד במשקל הקליפה והסוכר. חצי מספיק, חצי מכמות הסוכר.
כן.
אפשר לשים שם כל מיני תבלינים בתוך הסיפור הזה. וזה ריבה נורא כיפית, ומה שבעיקר כיפי זה שלא זרקנו את כל הקליפה. הרי הקליפות האלה ממלאות את הפח, זה נורא.
נכון.
וזה באמת זורקים הרבה.
זה אומר שאם אוכלים אבטיח, היום זורקים את הפח. זה לפעמים מבאס, רק המחשבה על זה.
מה שכן, אם זה לא ברור, אז אולי כדאי לציין שקולפים את השכבה החיצונית של הירוק.
כן.
אבל אתה יודע, אני רוצה להגיד ששמעתי פעם, אני לא יודעת אם זה נכון, שהאבטיח סופח את הרעלים, את החומרי הדברה,
נכון.
אם זה לא אבטיח אורגני, לאזור הזה, לאזור הזה של הקליפה הברדרדה.
של הפלפ, נכון.
אז זה, אני לא כל כך מרוצה מזה.
אני שומע, אני, זה בתוקף העצות של מה לא לעשות, זה לא לקנות אבטיחים ממוכרים בצדי הדרך, כי כל הפיח של המכוניות והאוטובוסים שעוברים שם, שהאבטיחים עומדים כל היום, והאבטיחים באמת סופחים את זה.
אתה יודע מה? אני מה זה שמחה שאמרת את זה?
למה?
כי אני שוטפת אבטיח.
באמת?
כן.
מה עם סבון וזה?
אני פשוט שמה אותו בכיור שנייה ומעבירה עליו ושטיף, כי תקשיב, האבטיח הזה בטוח היה על הרצפה מתישהו.
ונגעו בו מיליון אנשים.
ונגעו בו מיליון אנשים, תפחו עליו, הרביצו לו, ואנחנו הרי מעבירים את הסכין דרך הקליפה. זה אולי הפרי שהכי חשוב לשטוף.
נכון, תכלס, את צודקת.
בטח, ובטח אם קניתם אותו בדרכים.
ויש עוד מנה ממש מגניבה שעושים, עכשיו ב-2018 היה קרז מאוד גדול של לעשות רוסט אבטיח.
די.
מסעדה בניו יורק שנקראת דקס איטרי. זה סטייק האוס כזה שמתמחה בבשרים מאושנים, ואת יודעת, דברים שמתבשלים שעות על תנור עצים. הם לקחו אבטיח, השרו אותו באיזה בריין כזה של מי מלח, ואחר כך תבלו אותו באסבים ואפר, משהו כמו 4 ימים, אחר כך הם ישנו אותו במאשנת המון 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 שעות, ואז בסוף הם עוד מעלים אותו על הגריל.
וואו.
ומה שקורה בכל התהליך הזה של האישון, הקליפה של האבטיח ממש מקבלת טקסטורה של אור, אני לא רוצה להגיד אור, אבל טקסטורה של ממש אור, וכשפורסים את זה, אז בפנים זה אדום ומדמם, וזה ממש נראה, אני אשלח לך לינק, זה ממש מגניב.
תשלח לי לינק.
כן.
עכשיו אני רוצה לספר לך,
כן.
שבורחתי, ואימא של אחת הילדות בגן של נורי,
כן.
זאת רינת צדוק, רינת צדוק בשלנית על, יש לה מדור קבוע במגזין שולחן, שבו כל פעם היא לוקחת חומר גלם אחד, ואפה עליו במלא וריאציות, כל כך יצירתית. בקיצור, בעודנו מדברות מעל הג'חנון במסיבת הסיום של הגן, היא מספרת לי, אני שומעת ככה בחצי אוזן כזה שהיא יבשה אבטיח. בואי נתקשר אליה, אני חייבת שהיא תספר את זה גם לך.
בואי.
כי אמרתי לה, תעצרי פה, אנחנו בדיוק יש לנו תוכנית השבוע על אבטיח, אני רוצה שתספרי איך את מייבשת אבטיח.
יפה מאוד.
בואי נתקשר לרינת.
יאללה.
היי.
הלו, הלו, הלו.
היי.
מה העניינים זאת, אפרת?
לקח לי רגע.
כן. מתקשר אליי עכשיו. אז אנחנו כאן, לוקסי ואני דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו אוהבים להכין מאבטיחים, ואז אמרתי לו שאנחנו חייבים לדבר איתך, כי את מכינה דברים מטורפים מאבטיחים.
אולי, אני לא יודעת.
אני לא מכירה הרבה אנשים שמייבשים אבטיח. איך עושים? מה זה אבטיח מיובש?
אז להבטיח שאני פשוט מייבשת בתנור בטמפרטורה נמוכה של 80-100 מעלות.
כמה זמן?
זה שעות. אני מייבשת בתנור פרטי בערך 2.5-3, בטמפרטורה של 100.
ומה מתקבל בסוף?
יש כמה אופציות. האופציה הראשונה שאם אני חותכת את האבטיח לפרוצה טיפה לאבה, זאת אומרת 1.5 סנטימטר כזה, 2 אפילו, זה עושה כמו אבטיח מרוכז כזה, מעין ג'לי, בלי כל הכמות של המים, אדום יותר, מתוק יותר, עם טעם מאוד מיוחד.
כמו לדר?
לא, שונה. לדר הוא יותר קשיח כזה ומגי. זה ממש כמו מרקם כזה של משהו מיובש, אבל רך, רך מאוד.
Okay.
ואם אני הורסת את האבטיח בוסות דקות, זה בעצם מתייבש כמו לדר.
Okay.
ממש, זה רק טיפה יותר קריספי, בהתחלה עד שזה תופס לחוץ. ראיתי שעושים איפשהו מאבטיח ביף גרקי, כאילו החטיפי בשר האלה.
כן, כן.
שפשוט מטבלים את זה בכל מיני תערובות חריפות.
ואחר כך מה, אפשר לשמור את זה בקופסה אטומה ולאכול את זה לאורך זמן או שזה...
אפשר לשמור את זה בקופסה אטומה, הבעיה היחידה שיש לנו לחוץ מאוד גבוהה פה, אז היא הורסת לנו את המוצר קצת. אפשר פשוט להכניס את זה לתנור שוב, לתת לזה איזשהו רענון. או פשוט לאכול את זה, שזה טיפה רך כזה.
מה אני יכולה לעשות עם זה? לשים את זה בסלט?
אני שמתי את זה בסלט, עם אבטיח טרי, אבטיח כבוש, ואבטיח המיובש, עם חתיכות של דג, נע, צ'ילי, ליים, שמן זית.
וואו.
זה ממש טעים. מומלץ.
זה נשמע מאוד.
פאת נכנסה לאולפן ואמרה לי, יש לך משהו לאכול? כמו איזה, כאילו אני אסוחר סמים שלה. אמרתי לה, לא, בואי לשידור, כאילו, מה את זה? אוקיי, מה עוד, מה עוד, מה עוד?
אבטיח כבוש, מוצץ. זה בעצם...
אבטיח או קליפה?
סליחה, לא אבטיח, הקליפה של האבטיח, בעצם החלק הלבן. אפשר להציץ עם החלק הירוק, אני מעדיפה לקלף ולהשאיר רק את הקליפות הלבנות.
כן.
ואני מחמיצה את זה כמו מלפפונים, עם שום, עם קצת צ'ילי, שמיר, מלח ומים, או שאני עושה את זה נקי, בלי כל התוספות. וזה יותר מדהים.
זאת אומרת, מי מלח.
כן.
זה, אתה יודע, זה מעולה, זה במקום לזרוק את כל הדברים האלה לפח, אז הנה מצאנו להם שימוש.
נכון, נכון.
זה קריספי כזה, יוצא ממש קריספי.
זה קריספי, ואז אפשר פשוט לקצוץ את זה, ממש קוביות קטנות, ולהוציף את זה לדגים נעים, לסלטים, למנות. זה נותן איזה קיק כזה של חמיצות, וממש מוסיף.
הנה עוד משהו שאני אכין פעם באה, שיהיה לי אבטיח בבית.
תגידי, וחוץ מלהגיש אבטיח עם פטה, אבל כשכן רוצים לשדרג טיפה את האבטיח הרגיל.
אני ממש אוהבת לקחת את האבטיח, לחתוך אותו לפלחים, לקוביות, ולהוסיף לו זסט של לים, קצת לים, צ'ילי, מלח, שמן זית, לפורר איזושהי גבינה. פעם אחרונה שעשיתי, אספתי עלי גפן גם, קצוצים כאלה,
וואו,
גם...
וואו, נשמע טוב.
בגדול, אפשר לעשות עם אבטיח הכל, לא יודעת למה נדבקנו לזה, שזה רק יהיה אבטיח בפטה.
כן.
פשוט חומר גלם נהדר.
אגב, אבטיח בפטה, זה לא המצאה ישראלית, זה המצאה מצרית, אבל היא קיימת רק במצרים וישראל. זאת אומרת, השילוב הזה, זה שילוב שגדל פה.
באמת?
כן.
אוקיי, אז רואים את זה בהרבה מקומות היום.
אני תקועה להסבר של מה שהיא שמה על
כן,
הבטיח.
כן, למה? כי היא אמרה צ'ילי וליים?
היא אמרה צ'ילי וליים.
הפסקת לשמוע, דוקטור.
כן, אני עברתי למקסיקו ואמרתי...
אני חושבת שהבטיח מאוד אוהב צ'ילי וליים. צ'ילי, ליים, טיפה מלח, זה שילוב מושלם.
זה הגיוני, זה כמו...
בלי קשר להבטיח, כן.
כן. כאילו, לא, זה כמו האננסים שאתה יכול בחול הזה, בעצם לנו.
אני אוהבת גם לקחת את האבטיח, לטחון אותו עם פשוט בבלנדר, ולהוסיף לו את הצ'ילי ואת הליים, פשוט לשים אותו על איזה שהיא צלחת הגשה, ועליו לשים את החתיכות של הדג הנע, דג נע כלשהו, אינדיאס לדוגמה, ואז מלח צ'ילי, קצת ליים, שמן זית, וזה מדהים. שרקוס ברה גם להוסיף.
זה, תת, יש עכשיו מין גל כזה שמגישים דג נאי עם שלולית גספצ'ו מסביב, אז לגמרי הדבר הבא, והכי את יכולה לייצר פה טרנד שעוד שנייה כולם יגישו.
אבטיח מיובש.
אבטיח מיובש עם דג נא בגספצ'ו אבטיח.
כן.
ואבטיח מוצס.
לגמרי. אז כשנגיע לפרק התססות, גם נצטרך לדבר עם רינת. היא מתסיסה הכל, אתה יודע?
כן?
כן.
עוד שנייה זורקים אותי מהבית, אם אני לא מוציפה מקרר. עם חמודת הסינצנות, המקרר שלנו לא עומד בזה.
תקשיבי, הביאה ג'חנו למסיבת סיום בגן, ג'חנון, היא חינה לבד, ג'חנון.
כן.
מקמח מקומי וחימה מזוקקת בקטנה.
כן.
אבל זה הגיע עם ערימת חריפים, פלפלים חריפים, זה מוצס, זה, זה משומר, זה כאלה. כאילו, אני לא ידעתי את נפשי. עמדתי כפירניה ליד הבופה.
המוטיב הזה של פירניה ומשפחת אנזל ואוכל חוזר יותר מדי פעמים בתוכניות שלנו, אני חייב להגיד.
פירניות. טוב, רינת צדוק, תודה רבה רבה, פתח לנו את הראש לגמרי לכיוונים לא שגרתיים.
תודה לכם.
עם מה שאפשר
לעשות. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
שיהיה יום טוב, ביי.
ביי, בהצלחה, ביי ביי.
טוב, זאת הייתה רינת, אמרתי לך שהיא עושה דברים מדהימים מהבטיח ובכלל מכל דבר.
ממש.
כן. שנייה לפני סיום.
כן.
אני שנייה חייבת להבין את העניין הזה עם הגרעיני הבטיח. בחיים שלי לא הצלחתי לאכול גרעין הבטיח בלי שכל הקליפה תיתקע לי גם בגרון.
אני בכלל לא ניגש בכלל לחומר גלם הזה, אני לא מצליח להבין למה צריך לאכול את זה. שאר הפיצוחים מתפצחים בצורה כל כך פשוטה.
אני לא יודעת איך מפצחים את זה. אם אתם יודעים איך מפצחים גרעיני הבטיח, אנא, אולי תשלחו לנו סרטון, שנבין.
כן, תייגו אותנו על איזה משהו, שנוכל לראות על מה מדובר.
כי אני לא מצליחה לפצלח גרעיני אבטיח, מעולם לא הצלחתי, באמת שהייתי בטוחה שאני אגיע לאולפן ואתה תציל אותי.
לא.
אתה יודע מתי אכלתי גרעיני אבטיח, אבל?
מתי?
שנה שעברה שהייתי בנומה, אז אני חייב למצוא את התמונה.
נו.
הוא ציפה כיפוד ים בגרעיני אבטיח, או גרעיני דלת זה היה.
מקולפים?
כן. עשה את העבודה. והמראה הזה, זה היה...
זה היה כאילו כיפודי כזה?
זה היה הסיפוד סיזון של נומה בעצם, העונה של פירות הים, וזה בעצם נתן לכל הכיפוד ים מראה של קסקסים. זה היה יפה בצורה בלתי רגילה.
טוב, תראי לי את התמונה אחר כך.
כן. טוב, לוקסי.
כן.
אני רעבה.
היית רעבה מהרגע שנכנס לאולפן.
אז עכשיו אני עוד יותר.
כן. את רוצה ללכת לאכול משהו?
כן.
לא שתינו כלום.
יו, לא שתינו את היין.
בוא נשתה עכשיו את היין, מה הבאת?
עכשיו אתה רוצה את היין?
כן, נעשה שלוק ונלך. מה הבאת?
עכשיו אתה רוצה את היין?
כן.
מה, נסתובב ברחוב עם בקבוק יין חצי פתוח?
לא, בואי נשתה, כוס אחת תני לי ותשחררי אותי, תני לי ללכת.
הבאתי את הרוזה של כרם שבוע.
אוי, הכרם האהוב עליי.
אני לא מאמינה שהיינו כל כך עסוקים בדברת ששכחנו לשתות את הרוזה של כרם שבוע.
אוי, נחמד.
הוא פשוט מתוך הרוזה עם הצבע שלו מדהים כזה, והוא מזכיר קיץ, והכי מזכיר לי אבטיח, ו... הוא רוזה מדהים. נהדר.
כן, והוא לא מתוק.
נכון.
שזה בכלל תמיד יתרון גדול.
לגמרי. אתה רוצה לפתוח את זה?
כן.
טוב.
לחיים מתוקה שלי.
לוקסי, מה אתה מצריך? הוא מצריך אותי באמצע השלוק. אין דברים כמוך.
יאללה, אנחנו נגמור לנו פה את הקוס יין, ואנחנו רוצים להודות לכולם שהקשיבו. היינו אפרת אנזל ואורן לוקסי. אפשר לפגוש אותנו ברשתות החברתיות, באתר של אפרת בפייסבוק. בכל העולם אנחנו זמינים, וגם במייל.
זה היה נורא מהר. אני אעשה את זה בככה. אתם יכולים, או באתר שלי, אפרתאנזל.com. אנחנו משדרים גם ביוטיוב לטובת אלה מכם
שאוהבים יוטיוב,
שמעדיפים לשמוע את זה דרך היוטיוב, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ותעקבו אחרינו גם באינסטגרם, כי אנחנו שם, אנחנו מעלים כל מיני דברים שקשורים לתוכנית, לפעמים מתכונים, לפעמים המלצות, גם סטוריז. אז אפרת קו תחתון אנזל או אורן לוקסי עם וואי בסוף.
ואני רוצה להעלות עוד הצעת ייעול.
יאללה.
אתמול פנו אליי ואמרו שאנחנו צריכים לעשות תוכנית של Q&A, של שאלות ותשובות, כמו השתי שאלות האלה שעברתי לך השבוע ששלחו לנו,
כן.
עברתי לך היום,
כן.
שאנשים ישלחו לנו את השאלות שלהם, ואנחנו נעשה תוכנית שבה במשך 20 דקות או חצי שעה, גם נענה על כל השאלות האלה.
או במילים פשוטות, אם יש לכם איזה שהם שאלות על חומרי גלם, דברים במטבח, דברים שתהיתם איפה הגיעו לעולמנו, אבל הם חייבים להיות קשורים בסופו של דבר לאוכל טעים, אז אנחנו נמצאים במייל, enzel.luxi@gmail.com.
לא...
מה, זכרתי את המייל?
את זכרת את המייל.
זכרתי את המייל?
זה הפעם הראשונה.
כן.
שמעתי את החומרת זו, כל הכבוד.
אני ממש התאמצתי.
כן.
enzel.luxi@gmail.com. שלחו לנו שאלות, אנחנו בקרוב תהיה תוכנית שבה נענה על השאלות שלכם מהבית.
יאללה, ביי.
אוהבים אתכם מלא.
לא, 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 לא.